יום ראשוני, פרשת חיי שורו. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור נפלא שסיפר הגאון הצדיק, המגיד, מגיד מישורים, רב שלום משוודון זכר צדיק לברוכה. הובא על ידי רב חזקאל גרשוני, עיתון שחריס. לפני כשלושה עשורים הוא אומר, אח שלי הכניס את בנו בברית של אברהם אבינו, במסמדר של אלו בבתי ורשה. הברית השתמה ב-12 וחצי בצהריים. רוב הקהל פנה לביתו, בני המשפחה הקרובה צעדו לעולם שהשמחה במוינו, שהיה ברחוב חיי אודום. מרחק הליכה מהמסנדוס לסודוס מצווה. בברית גם היה אב סבו של רחנימול, דור רביעי, אגב יצאתי גם שם לשבדרון שכבר היה בא בימים. ההליכה ברגל לעולם לא הייתה אפשרית עבורו. אותם ימים גם, הוא אומר, לא היו בעלי רכבים מצויים, לא מי שיקח אותו, החליטו שמזמינים מונית. כידוע לבני ירושלים של אותם ימים וגם של היום, האזור של הרחובות האלו צפוף מאוד. כמו שאומרים, מהשעורים בוטים צפופים לו. בטח בשעות הצהריים העמוסות, כשהגיע המונית, נכנס רב שלם עם מחות נוסף, הנהג שואל אותם לאיפה הם צריכים, והם אומרים לעולם, שמחה במוינו. הנהג שמע את זה, התחרקמו פניו, בקושי הסכים להיכנס לסמטאות, וכל זה בשביל נסיעה כל כך קצרה. ראה רב שולם שחפו פני הנהג, אז הוא אמר לו, נזיב פניך, ניכר שאם יוצאך מתימן, אני מחבב מאוד את שירי התימנים, התועיל לשיר ולענים לי משירי הקודש, שאל אותו רב שולם. התחייכו פני הנהג, מה לשקנוזי וכזה ולשירי תימן? הוא אמר לו, כבוד הרב, הזמן קצר, המלאכה מרובה, הזמן זה כסף. רב שלם אומר לו, המונה פועל, תשיר ותנים לי, אני אשלם לפי מונה. הם מדברים, הנסיעה מגיעה לסיומה, אבל כמו שכבוד הרב ביקש, הנהג התחיל לפיית משירי תימן. הוא גמר שיר אחד, רב שלם אומר לו, עוד שיר. הנהג ממשיך, רב שלם אומר, מוחא כפיים, עוד שיר ועוד שיר. הנכדים עומדים באולם, רואים שהמונית הגיעה, אבל סבא לא יוצא, ולא עוד, אלא הוא מראה למלווים שהצטרפו לנסיעה לא לצאת מהמונית, והם התפלו, ניתן לנהג שמוס, מה קורה שם? אבל רואים שסבא מעבר לחלון מוחא כפיים, זה לא שמוס. וככה אחרי 10 דקות, שהנהג יושב ומזמר, הסבא יושב מוחא כפיים, המונה מתקתק. הנהג מכבד את המונה. רב שולם משלם לנהג לפחות ממנו בחיוך. חיוך רחב, כי הלב הרחב שלו, של רב שולם, הרגיש את האכזבה של הנהג מהנסיעה הקצרה שבזבזה לו זמן רב יותר מהתשלום מגיע לו. לכן הוא פיצה אותו בדרך של שירה תימנית לפי מונה. אחרי הסיפור הנפלא הזה, אנחנו משחרר המדור לגומר של טוירו, רבי יוסף דינר מלונדון. חבר בתזמורת החתונות המוכרת ביותר באירופה היהודית, לא חלם שאי פעם יזכה לסיים שם. את ההחלטה האמיצה לצאת לדרך הוא קיבל דווקא כשנקלע לסיום השעס האישי, שמייסד דיר שהוא הרב דוד אופשטטר. יש פה מונולוג מאוד מרגש. הוא מספר שהוא, רבי יוסף דינר, כן, באירופה, אחת מהדמויות המוכרות שם. כל ערב הוא מסתובב בחתונות, בר מצוות, צנחות, הוא חבר בתזמורת החתונות שמוכרת באירופה, הכי מוכרת. למרות היותו עובד לפרנס, הוא לא מפספס את לימוד הספרים מדי ערב בכל מחיר. אחרי 7 שנים, 7.5 שנים של עקביות ומסירות, הוא מסיים לראשונה את השס, הוא גדל בילדותו בבני ברק, ובחרותו הוא למד בישיבת גייצט שבאנגליה. הוא מעיד על עצמו שלמרות שהוא תמיד היה חלק מעולם התורה, הוא לא חלם שיסיים אי פעם את השס. הנקודת המפנה שלו הייתה דווקא בזמן סיום השס האישי, שחגג גם מייסד של עולם התורה, הארגון העולמי, סליחה, להפצת תורה, דירשו, הרב דוד אופשטטר. הוא מספר שהוא נקרא לסיום מסע שהוא בעצמו חגג, אחרי שהוא סיים את השס, וזוכר תמיד מסתכל המתפעל. התפעלתי כל כך מזה שלמרות שהוא איש עסקים, וכנראה עסוק מאוד, הוא מסוגל להקדיש כל יום זמן ללמוד, יותר מכך, למסור שיעור דפיימים, ולסיים ככה את כל השעת. אמרתי לעצמי, אם הוא יכול להקדיש זמן, אולי גם אני אצליח. למרות שאני עובד במשרה מלאה של מנהל מפעל בלונדון, ובלילות אני מופיע בחתונות. הוא מספר שהוא התחבד והסתפק לי להתחיל, הוא זוכר בדיוק מתי החליט, זה היה בחמש אחרי צהריים, גם לה ולידי החלטה להתחיל לי כדי לסיים. נכנסתי לבית הכנסת הגדול, בגייטסד, שמעתי שיעור מהרב מונט, החלטתי לסיים את השעה, זה ששום דבר לא יעצור אותי. אבא שלי אומר, קרא לי גמרא, כתב לי בפנים ברכה נרגשת, מלב אבא. היא רצון שתזכה להמשיך גם לקרחים נוספים בשעה. ביזמה הזאת הוא קבע לעצמו כמה כללים עקביים כדי להצליח. הוא החליט לא לעקוף דפים, וגם הוא התעכב קצת אחרי כולם, אולי אשר חורים בגמרות שיחזור אליהם אחר כך, זה בלתי אפשרי. ולמרות שהיו ימים קשים ועמוסים, הוא התעקש, התאמץ, עמל, והוא לא ויתר על הדפאים מהקבוע. הוא התחתן עם הזמן, הוא התחתן גם, זכה לשלושה ילדים מאז שהוא התחיל את השז. למרות העיסוקים הרבים, בעוד שבועיים הוא יעמוד, דרך שבועיים, יעמוד יחד עם אלפי בית ישראל לחגוג את הסיום האישי שלו. הרגע של גילוי לב אומר, שהקושי הגדול בלימוד דפאים, זה בדיוק זה לנקודת הסיפוק מהלימוד. זה השעבוד הזה שאין חופש מהדפאים. אם אתה מפספס יום אחד, מחר יש לך שני דפים. נוסח את התורה לחלק ממך משגרת חייך, הסיפוק בל יותר. הוא לא מסתיר, הוא אומר, שהיו רגעים קשים שהיצר נבר בהם, היו רגעים שכאלו פעמים רבות יש קשיים, אבל תמיד הוא ניסה להסתכל על מה שהוא כבר למד ולהתחזק מזה. אמרתי לעצמי, זהו. אחרי שלמדתי כבר כמה ספטות אני אשבר, תקעתי על המדפים שלי בחדר שמתפנים בגמרות. כל פעם שגמרתי גמור, קניתי את הגמור הבאה החדשה, נותן סיפוק אדיר. בשלב מסוים הוא אומר, הבן שכבר אין סיכוי שאני עוזב את זה. מדובר בחלק מהחיים שלי, כמו התפילה בבוקר, כמו התפילין. הדפאים יהפך להיות חלק מהבסיס היומי. יש לו גם תובנה לומר, לאחיו היהודים, לאו דווקא אלה שספונים כולם במסמדרש והסמודה. אומר, מה הייתי עורך כולל, אז הייתי אומר שזה נתן לי ביטיות בכל השס, גם אין סוגיה שתהיה זרה לי. אבל בגלל שאני לא בכולל, הוא אומר, אני עובד, זה לא נמצא במסגרת ישיבתית, זה הדבר העיקרי שמחבר אותי בעצם מעולם התורה. אם לא הייתי לומד, לא הייתי מרגיש שהגמור היא חלק מהחיים שלי, והיום כן, אני מרגיש שאני משתייך לעולם התורה. איך הוא ממשיך וממשיך ומתאר את הדברים הנפלאים. השם יעזור, השם יעזור שנזכה כולנו. אנחנו ממשיכים, כל העם, יש פה דברים נפלאים של השגוח הפרוטס, שהתפרסם במשנוס של טוירו לפני שנה. אחד מספר על עצמו, יום שישי הוא מהר בבית הכנסת לשחיס, אחרי התפילה הוא התכונן לצאת לקניות, קניות לשבת, הוא נזכר שבדיוק אתמול נגמרו כל המזומנים, נשאר הוא תקוע בלי כסף, הוא מסתכל מי יכול לעזור לי בהלוואה. הוא מספר שבבית הכנסת שסמוך לבית שלו זה סגנון של שטיבלך, שיש מניינים אחד אחרי השני, רוב המתפעלים לא מכירים אחד השני בשם, אפילו שמתפעלים באותו מקום, באותו זמן, כבר כמה שנים. הוא אומר, העיניים שלי נחו על אחד המתפעלים הקבועים במניין שבו אני מתפלל. אותו אחד לא ידוע כבעל אמצעים, להפך, אדם שבת קשה לפרמוסלה. אבל על הפנים שלו היה ניכר עטוב לב, שהוא נכון לסייע, אז החלטתי לנסות. ביקשתי ממנו הלוואה שאני אוכל לעשות את הקניות, והבטחתי לו להחזיר את ההלוואה ביום ראשון. הוא הופתע לא מעט שהוא שמע את הסכום שביקשתי להתלבט, והבנתי אותו. הבנתי אותו שהוא מתלבט, הוא לא מכיר אותי בשם שלי, ההיכרות שלי מסתיימת, ההיכרות מסתיימת רק בזה שהוא עובר אותי כל יום במניין. אבל אחרי רגע של ערעור, הוא העיר לי פנים, פתח את הארנק, הוציא את הסכום שביקשתי, נתן לי את הכסף אפילו שלא ידע את השם שלי, הוא גם לא שאל אותי איך קוראים לי. לקחתי מיד נייר ועת, כתבתי שאני מאשר שקיבלתי את ההלוואה ביום פלוני. אני מתחיל להחזיר את הכסף, עד יום ראשון, חתמתי את השם. השם שלו לא ידעתי, אז גם לא ציינתי את זה בפתק. טוב, ביום ראשון כבר יכולתי להוציא ממכשיר הבנק האוטומטי מזומנים, מהסכום של ההלוואה. מיד בבוקר הוצאתי את הכסף, שבאתי לבית הכנסת, ניגשתי אליו והחזרתי לו. מיד שהוא ראה אותי, פנים שלו צהלו משמחה, והוא אמר, ברוך השם, ברוך השם, יישר כוח, תודה רבה. לא ידעתי מה הפשר השמחה הגדולה. ביקשתי ממנו שיחזיר לי את השטר של ההלוואה, הוא אמר שהפתק לא ברשותו. אמרה הפנים התמות שלי, אז הוא ביקש ממני, תתיישב, וסיפר לי מה שקרה לו. יום שישי, נסע בתחבורה ציבורית לשבת, לשבות את השבת בעיר אחרת. הוא אומר שככל הנראה הוא איבד את הארנק שלו באוטובוס. הוא מציין שבדרך כלל הוא לא משתמש בצ'קים, כרטיסי אשראי. הכסף המזומן שהיה בארנק זה היה כל כספי, שמשמש אותו למשך חודש, וזה טוב ודאי גרמה לו הרבה צער, כי בכסף שהיה בארנק אמור לשלם הבוקר כל מיני תשלומים דחופים, לקנות דברים. הוא עמד מול שוקל שבועה. ברגע שהוא גילה את דבר האבד, הוא ניסה לאתר אותה בחברת האוטובוסים, שאל נהגים, אף אחד לא ידע, לא ראה. רוב עגמת נפש הוא שכח שלווה סכום נכבד, ועכשיו הוא מגלה שבזכות ההלוואה שהוא הלווה, אז נותר לו כסף לפליטה, לפחות הכסף הזה, ולא ירד לטמיון עם שאר הכסף שבארנק. טוב, חייכנו את הפתגם, חייכנו אחד לשני והזכרנו את הפתגם שכל מה שאדם עושה, אינו עושה אלא לעצמו. בגדל שלא יהיו הבנות, ביקשתי שיכתוב לי פתק שמאשר שהוא קיבל בחזרה את הכסף. כתב לי ונפרדו מידידות. אבל כמו שאתם כבר יודעים, בסדר הסיפור לא נגמר. באותו יום, אחרי צהריים, צלצל הטלפון בבית, מעבר השני של הקו נשמע יהודי לא מוכר, שאמר לי שהוא מצא ארנק, ידע בשם שלו, שאל אם אני יודע אם זה בא לעבדה. דברר שאחרי שהוא מצא, הוא חיפש סימן, אבל הוא לא מצא מלבד שטרות כסף, לא היה שום סימן, הוא מוסמך בזה. אז הוא הבחין בפתק שתחוב באחד מכסי ארנק, שיהיה שם את השם. ספר שהוא טרח, לחפש ספרי טלפונים את השם, עד שהוא הצליח להגיע אליי. אמרתי לו שוודאי שאני מכיר את האיש, שיבט ארנק, ספרתי לו על הצער הגדול, הדברים שמעתי לנו הבוקר, ועל האושר שתגרום, על האושר שתגרום המציאה של העבדה. הרגשתי ממש שטוף מלא לשמחה של המולד, ובמה שזכיתי לראות במו עיניי, שבזכות הגמילות חסד שעשה איתי, ארנק חזר אליו עם כל הכסף בשלימות. ובראש שלי שוב פעם ידעדו דברי חז"ל שאמרו יותר מה שבעל בית עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית. רציתי מאוד לבשר לו את הבשורה כדי לחסוך ממנו עוד כמה שעות של עוגת נפש עד מחר. אבל לא ידעתי את השם שלו. אז הזכרתי שבפתק הוא חתם, בפתק שהוא הביא לי הוא חתם את השם שלו. עכשיו היה התור שלי לחפש את הספר הטלפונים את השם שלו. עד שהשגתי אותו, סיפרתי לו למציאה ו... היה פגישה בינו לבין המוצא ישר, והארנק הוא שב לידו לשמחתו הגדולה. שלושתנו הבנו את תודותינו זה לזה, בעיקר עודנו לרבי של העולם שזיכה אותנו בעוד שיעור של ראיית יד השגוח העליין. אנחנו ממשיכים עם הפינת החינוך, שלב בניית הערך העצמי, מאמר שלישי בסדרה מת המחנך הרופפוס ברייר שליט. אחרי שהרחבנו רבותיי, על חשיבות בניית הערך העצמי החיובי כמפתח להצלחה, הצגנו כלים לבדיקת גובהה של הערכה עצמית. נתמקד עכשיו בדרכים ובכלים שבעזרתם נוכל בסייעתא דשמיא לבנות ערך עצמי חיובי. למעשה אומר הרב ברייר, בניית הערך העצמי התבצעה בשני שלבים, בניית הערכה חיובית ותיקון חשיבה שלילית. רבים מאיתנו אין בכלל מושג מה הערך האמיתי שלהם, היכולות והייחודיות שלהם. ולא עוד אלא מבטם של רבים על האישיות שלהם אפילו שלילי ומעוות, כאשר כל כישלון מונצח ומוגדל, כל הצלחה מוצנעת ומוקטנת. ולכן אנחנו צריכים להתמקד בשני נתונים. תחילה אנחנו צריכים ללמוד לדעת עד כמה אנחנו שווים, כמה אנחנו מיוחדים. ובהמשך לפורר את כל אותם עיוותי חשיבה שליליים שבנינו על עצמנו. בפרק הזה אנחנו נתמקד בחלק הראשון של הבנייה. שמצליח לשנות את המבט הפנימי על עצמנו, כדי לבנות ערך עצמי חיובי, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב באופן הנכון, התוצאה תהיה שנרגיש טוב יותר עם עצמנו. נעשה את זה בשלושה שלבים. שלב ראשון זה ערכי העצמי, לא תלוי בגורם חיצוני כלשהו, אני שווה מעצם היותי. אנחנו חיים בעולם שטחי, מעוות, שאדם נמדד לפי ההצלחות שלו בחיים. אבל בתוך תוכנו, אנחנו יודעים את האמת הפשוטה, שההצלחות ויכולות, לא קשורות לאדם אלא מתנות משמיים. בהתבוננות קלה נגלה שאושר, כבוד, הצלחה, קריירה. לא נמצאים דווקא אצל אלה שהשקיעו והשתדלו. הרבה פעמים לא מדובר באנשים שהאישות שלהם מיוחדת, אלא בני אדם שההצלחה רודפת אחריהם, כל מה שבא במגע ידם, צריך לזהב. למרות הידיעה הזאת, כשאנחנו מפגשים עם זה, אחד שהוא מצליח, מצליחן, מזדחן את הלב שלנו, תחושה של נחיתות, וכל קטן נוחש לנו, תראה איך הוא הצליח, מה איתך? כיהודים, כיהודים אנחנו צריכים לשנן לעצמנו שוב ושוב, שהערך שלנו הוא בזה שנשלחנו לעולם, לייעוד ולתפקיד ייחודי, שמיועד רק לנו. ואף אחד בעולם, מהגדול ועד הקטן, לא יכול לעשות זה במקומנו, כמו ששנינו. אם אין אני לי, מי לי? אם אני מצליחן או לא, זה כבר תלוי ברצון של הבריאה. אנחנו עומדים בכל בוקר לקדוש ברוך הוא, מוי דעני לפניך ומלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמות מבכם לא רב אמונסך. במילים רב אמונסך אנחנו מודים על האמון, האמון הגדול שקדוש ברוך הוא נותן לנו, בזה שהוא מחזיר לנו שוב נשמה תורה. יום נוסף של חיים, אנחנו מודים לו על ההזדמנות העצומה שהוא נותן לנו, שלא מתייש מאיתנו למרות כל הכישלונות. כשאדם פוקח את העיניים בבוקר, הוא רואה שהוא קיבל יום נוסף, צריך להתמלא בהרגשה טובה. בורא העולם מאמין בי, קדוש ברוך הוא צריך אותי בעולם שלו ביום הזה. וזה סימן. זה סימן שאני מיוחד, מחכה לי תפקיד שאני צריך לבצע אותו. אמר פה הרב ביי, הוא הביא פה, הוא שמע איזה רעיון נפלא, גם בהקשר ליום הולדת. השמחה ביום הולדת היא שביום הזה החליט בורא העולם, שהעולם לא יכול להתקיים בלעדיי. ולכן הוא נתן לי שנה נוספת של חיים כדי שאני אמלא את התפקיד המיוחד. שרק אני יכול למלא. אין ספק, הוא אומר, שרבים, רבים יגיבו אחרי קראת הרעיון הזה, שהכל טוב ויפה, אבל בכל זאת אנחנו חיים בעולם שבו מודדים אדם על פי ההצלחות. רק מי שמצליח נחשב. תשובה לכך היא רבותיי, אכן, התרגלנו ככה לחשוב, אנחנו צריכים לזכור, שגם חשיבה לא משתנה באופן מיידי. אבל אם יתרגל מחשבה, חשיבה אמיתית, נתחיל לאט לאט להרגיש טוב עם עצמנו, בערכה של הסובבים, כבר לא תטריד אותנו. נכיר בערך שלנו, לא נהיה עסוקים כל החיים בהשוואות מול הצלחות של הזולת. אחרי שאדם יודע שהוא כבר שווה בכל מצב, אז הוא יוכל לעבור לשלב הבא, שלב להרחיב בעזרת השם במאמר הבא. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, יש פה דברים נפלאים שהובאו בנועם שיח. בבורו פארק, כן, דברים שסיפר לענוב ומיתן חן, עובדות נפלאות על הנובה ופשטות, שסיפר גאון הצדיק רבן צנטוב שליטה. בבורו פארק הוא אומר, יש יהודי, יהודי חשוב, זקן, נשוא פנים, הרב חוזר משה פלדמן, זכרוני לברוך, ראו דודו, דודו של הנוגיד, נוגיד החוץ של רב חיים משה פלדמן, הפטרון של מוסדות ויז'נטברס הקודש, שהוא כידוע היה חותנו של הגיד המפורסם משה רייכמן בטורונטו. אז אומר רבו של פלדמן, מלבד היותו גביר אדיר בעל צוק גדול, גם תמיד חוכם מופלג, בקיא בכל מחמני התורה, שיושב והוגה בתורה כל יום, ובסמי הזה שמר שבס, הוא זוכר, הוא אומר, שבימי בחוטי הייתי מתפלל איתו ביחד כל בוקר בימי חול, ובסמי הזה של וינסט ובורו פארק, והתפילה שלו הייתה עבודה בפני עצמו. המתפלל בדמעות שלי, מתחתה לפני קונו כעבד לפני אדוני, המקום שלו בסוף בסמי הזה. כל יום אחרי התפילה הוא היה עולה על מדרגות ארון קודש, ניגש לברכת ומתחתה בבחיות נוראות למשך זמן ממושך. זה היה מחזה נורא. חי ישועה יורד ארון קודש, אני ניגש כמה חורים וקש שיתפעלו על מוישה בן מינקה, שיהיה ער לחיוד. יהיה ער לחיד. הוא מספר על עצמו שהיה משתעשע ואומר, אני מתפלל, מוישה בן מינקה, שישאר ערכי. אבל אמר ואלה, לא, שיהיה ערכי. סיפר שלפני שנים ביקרתי לראשונה אצל הרב קודש רמצו לצבי עם בובו וזצל. עוד בחיים חיותו של אבא שלו, הרב קודש רב שלוימה. לפני שהוא קיבל את שרבית המלוכה, כשפתח את הדלת, אז הוא אומר, השתרמתי לראות בהתנהגות פשטנית עד מאוד, עם הולך עם הקוטונת שלו, קטיינס, כמו אדם פשוט בבית, שהיה להאמין שהוא כמו הבן הגדול של האבא, הולך לקחת את שרבית המלוכה. קיבל אותי ממאור פנים, בחממות, הושיב אותי לשולחן, ודיברנו במנהגים של בי סבוי סוב. תוך כדי הדלת, תלסילו בפעמון של הדלת, הוא רואה בעלו הזין אלקטרונית, שרואים מי עומד בחוץ, רואים שעומד שם איזה גוי, פתח את הדלת, וקרא במאור פנים, את הגוי בשמה לא עזיז, שואל אותו מה הוא רוצה, אמר לו, יש לו משלוח, שאל צריך חזרה, אמר לו, איפה להסיף את המשלוח? איפה לשים אותו, הוא שואל, הוא מראה לו איפה לשים, נותן לו טיפ על העבודה, דורש בשלמו, ופותר אותו לשלום. אומר הבת סנטר, הבנתי מה זה, ולענוב אם איתם חיים. נביא פה עוד, עוד סיפור על הרב גאון רבי סואל מאיר שליטא. דהיינו מות ראשי את ויזנט באשדוד, שלפני כמה זמן היה איזה שבת של סווידוס. ובחורי חסדי ויזנט, הרבי, הגיע להשתתף באותו שבת עם הבחורים. ושחיס, כשהגיעו לברכת כהנים, אז לא היה מספיק תליתות לבחורים הכהנים. כי השבת הייתה בעיקרה לבחורים, כמעט שלא היו אברכים. הרבי הבחין שחסרות תליתות, לא חשב לרגע. פשוט התחיל לפשוט את הלית, לתת אותה לאחד הבחורים הכהנים. הוא מספר עוד שלאחרונה אחרי דיין את אחד מהילדים שלו, וכשהוא נכנס אצל הרבי, הרבי ויז'ניץ, אז הרבי מסתכל בהזמנה והתחיל לשאול על המחותונים. אז כנף של המחותונים, אני ממשיך לומר שהמחותונים שלו הוא נכס של אחסון ספר, זה היה לפלא, שהרבי ככה עיין זמן רב כל כך בהזמנה, יתנן בכל פרט ופרט. שעצה מהחדר, ניגש לגבי ואמר לו בתפלות, רבי תעניין בכל פרט ופרט, ותבלה איך יש לו כוח וסבלנות לזה. יש פה כל המחסרות אנשים עם הזמנות. אמר לו הגבאי, אני אגלה לך סוד. את ההזמנה הזאת שנתת לרבי, הוא קיבל לה רק היום בפעם השלישית. כי כשאל לפני זה נכנס המחותן שלך, לפני זה נכנס הסבא. וכל פעם ופעם הרבי תעניין על המחותנים ועל האיחוס מכל הצדדים, ולא ראו עליו שהוא יודע את כל הפרטים, וזה כבר פעם שלישית שהוא שומע את זה. לענוב אם ייתן חיים. אנחנו ממשיכים השפט היומי. שאלה, הגבי בקהילה מעוניין לרכוש ספר נובי מקלף ל-20,000 שקל, זקוק להלוואה. הוא בעצמו לא יכול לקחת מהגמ"ח הלוואה, כי הוא כבר לבא מהם סכומי כסף. אז הוא מבקש שמישהו אחר ייקח. הוא ישלם לו מדי חודש תשלומים. ובעד זה יכתוב הנצחה לעילוי נשמת זקני. האם זה לא ריבס, האם זה מותר? זו תשובה שאם, התשובה שזה לא ריבס, שזה אסור משום ריבס. היצא לזה הוא אומר שהוא יקנה, שיקנה את הנובי לעצמו וימכור את זה, הוא לגבי בתשלומים. אומרת שכל תשלום קונה כנגדו, וזה נמצא שלא מלפה לגבי, והגבי יתחיל לקנות עליה יקנה בלי התחייבות. שכנים הגבי אמר לו לקנות, אם תחייב לקנות ממנו, אז יוצא שבקנייה הוא מוציא הוצאות על פיו, וכאילו ילווה סכום את הסכום הזה לגבי. ובאופן האמור, שהוא קנה עצמו, הגבי קונה לו התחייבות, אז יהיה מותר לו לתת הנצחה. אנחנו ממשיכים לפעמים בהלוך, אנחנו אוחזים משורתו בסימן תוף מ"א, סעיף בייס, מדוע סופרים את החומץ דווקא מחוץ לבית ולאיזה צורך, אפשר להשתמש באפר של חמץ שנשרף בפסח. כך ולא נסימן, אני נוכל לשלוחים בשור ולפעמים בהלוך ובשלוחה אחד, לגדול בתורה ולרוות נחת, וכדרכנו ללמד גם אנחנו נתנה עד לפעמים בהלוכה. עבר אדם ובישל תבשיל בחום האש, שחום הבעירה האש שלה הוא חמץ שנשרף, אז התבשיל יהיה אסור בענה. אם התבשיל יתערב בתבשילים אחרים ואי אפשר לזהות אותו, כל התבשילים אסורים. אם החמץ הזה היה רק חלק מחומר הבעירה, אז מעיקר הדין התבשיל מותר בענה, כיוון שכלל בידינו זה וזה גוירה מותר. זאת אומרת שאם אתר ואיסור שימשו ביחד ליצירת התבשיל, הרי זה מותר באכילה. אבל יש אומרים שהכלל הזה לא תקף לגבי איזו חומץ, ולכן אין להקיל איסור אלא בשעת הדחק, כגון שאין מאכל אחר במקרה של הפסד כספי גדול. נהגו לקיים את מצוות ביעור החמץ בערב פסח באמצעות צריפה דווקא. ראוי לכל אדם להותיר ברשותו לפחות כזית חמץ כדי לקיים מצוות הביעור כלחוסו, ונוהגים לעשות בסופה הזאת מדורה נפרדת עבור החמץ, לא לשרוף אותו על גבי הקירה של הבית או במקום אחר, שבו משתמשים באש צהר דוברי מאכל, ושלא ייתו לשרוף אותו גם בפסח עצמו באופן כזה. ויש שכתב שנוהגים לשרוף את החמץ מחוץ לבית, שביעור החמץ דווקא בשריפה, ומאז שרפת הנותר בבשר הקורבנות, ואת הנותר נהגו לשרוף בחצרות או על גבי הגב. עד כאן בעניין דפעמים הלוך שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. חמץ ניתן לבאר בשריפה, לפורר אותו ולזרוע את הפעורים ברוח, לפורר אותו ולשלח אותו לים או לנהר, כך גם ניתן להשליך אותו לבית הכיסא, ויש אומרים שאין ביום חומץ אלא בשריפה, כדי איך נותר, בבשר הקודשים שהביאור שלו בשריפה בלבד. ולכן נהגו להחמיר ולבאר את החמץ שנשאר בערב פסח דווקא בשריפה. אם הוא מוצא חמץ ברשותו אחרי תחילת זמן ניסו חומץ, ודאי צריך להחמיר לכתחילה לבאר אותו דווקא בשריפה. נהגו לעשות זה ביום ערב פסח כדין נויסר ובשר הקורבנות, שהשריפה שלו היא ביום מלבד, וכן כדי שהשריפה תהווה תזכורת לביטול ולחמץ לפני תחילת זמן ניסו חומץ. תפליג מאה ימים אחורה, אני זוכר מה שלמדנו בקצרה באותו יום, מי שמניח עירוב תחומים במחק של 1,000 אמה ממזרח לעירו, לדוגמה, רוחב עירו ממזרח למערב הוא 900 אמה, כך שמדד תחום של 2,000 אמו, במקום העירוב לכיוון מערב, עובר התחום את הגבול המערבי של העיר שלו, נחל את כל העיר כ-4 אמות בלבד. צריך למדוד מעבר לתחום המערבי של העיר, 996 אמה נוספות, להשלמת 2,000 אמה של התחום. רוחב התחום ב-1,000 אמות של מזרח העיר, וב-996 אמות של מערב לעיר, וכבכל התחום, דיינו, כרוחב מקום השבטה, שבנידוננו הוא מקום העירוב. 2,000 אמה לכל צד, הוא לדוגמה, אם שטח מקום העירוב הוא באורך 1,000 אמה מזרח למערב, ורוחב 500 אמה מדרום לצפון, אז שטח התחום, כיוון מזרח וכיוון מערב, זה באורך 2,000 אמה מקצר במזרח ובמערב. וברוחב 4,500 אמה מדרום לצפון, ובנידוננו, התחום של 1,996 אמה, גם הוא ברוחב 4,500 אמה מדרום לצפון. עד כאן עניין דפיים והלוחם. מה אנחנו משכים דפיים את הנובדב לי? מהו השפר הקטן ביותר שראו לתקוע בו? מהו גובה של הלולב? ואלו 5 דברים שיעורם בטפח. כך ועל עוד עצמם נימד במסכת ניני דף קובוב. אני כבר יודעים שבשלוחה 2 יכול לשמוע את השיעור מפקר בנים הגאונים, גדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום החפצים בחיים. רבו ישראל, באחות שנלמד היום, בסדר לימוד הימי בחופץ חיים, אנחנו עוזים בכללי מלכות לשנור הסעיפים זין ח', אנחנו לומדים שכשם שאסור להוציא דיבה על החבר, כך גם על החפצים שלו אסור. בביאור מוסף הם מביאים שמקור הדין זה בערים, מדברי הגמרא בערכין. בואו ראה כמה גדול כוחו של לשון הרע, שלומדים את זה מהמרגלים, שהוציאו לשון רע על העצים והאבנים. אז אם שם הם נענשו ככה, מוציא על חברו אחת כמה וכמה. עוד מה כתוב הזה? וימוסו אנושים מוציאי דיבה זו רצרו. בגדר האיסור הזה כותב רב ניסים, שזה דווקא אם יש נזק וגנאי לבעלים, אבל כשאין שום נזק וגנאי, אז אין איסור לדבר בלשון הרע על חפד. מה שאימד בחטא מרגלים, כי הם גרמו בכך שלא יכנסו לארץ ישראל, וזה גנאי כבכל הקדוש ברוך הוא. הרגע מובא בבן ישראל, מבחינת יפי שחזר רצה לכיווך, שרק שיש נזק. אכן, אין ראוי לדבר לשנור על עצים ואבנים, גם אם לא יגרם זה, כך גם כתוב בדבש לפי מאחידו, הביאו אותו בעלי בער, כך גם בער הסבא מתלבודקה, שהתורה נמדה אותה במחטא מרגלים, שיסו לו שנור זה שידבר אדם קרוי ולא יוציא מפיו, שום דבר גנות, זה שייך בדיבור גם על הארץ וגם על הדמים. כך גם הובא מדרש רבה, אפילו שנאמר לצלך אוכל בעמכו, קודם כל גם אני לא אוכל להסבר לשנור, כי הוא מתרגל לדבר לשנור, ואז לדבר גם על עמך. וסיון רבותיי, התחזקות יומית, מצווה לבקר את ההורים, כתב הגר"א שומינר ועבד המלך, שמחה גדולה לאבא ולאמא בישורים את הילדים שלהם. בפרט אם עבר זמן שלא ראו, ולכן מן הראוי לבנים שהולכים לראות ולקבל את פני אביהם ואימם, שיכוונו להתראות בפניהם ושיתענגו מהם, ולמלא חפצם את מחרצם כאמור. תדל רבותיי, לבקר את ההורים, לעתים קרובות, באופן שזה לא מכביד עליהם, לעשות את זה בשמחה, לגרום להם נחת ושמחה מאיתנו. עד כאן דברנו לעם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, מרבה הצלחה בכל אשר לפני, ומחניות ובגשמיות, בכל טוב סדר.